בבא בתרא, דף י"ז, נתחיל בסוף עמוד הקודם, תנו רבנן, יש ברייתא מוסמכת, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין העולם הבא. ראש העמוד. היו שלושה אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הטעם של העולם הבא, כמו שדיברנו על איוב. כן? אז הרשב"א באמת שואל, הרי דיברנו על איוב, נכון? התוספות מצטט רשב"א. ראינו שלאיוב היה גם טעם עולם הבא, כן? ויש לומר, איוב לא היה אלא באחד מילתא, והם נהנו מעין העולם הבא מכל וכל. לא כמו איוב, אלא בהכל, וזה בעצם מה שהגמרא תצייר לנו בהמשך הדף. אלו הן, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בי, והשם ברכת אברהם בכל. יצחק דכתיב בי, ואוכל מכל, בצר ומסבו. יעקב דכתיב בי, כי חנני אלוקים, וכי יש לי כל. אז להם היה קול, קול הגמרא מבינה, זה עולם הבא, וזה המשך של סוגיה שראינו בדף הקודם, מה זה והשם ברכת אברהם בקול, שהיה לו בת, שלא היה לו בת, שכולי. אז עכשיו אנחנו ממשיכים, שבעצם כל האבות, אנחנו רואים את זה בברכת המזון, אברהם, יצחק ויעקב, בקול מכל קול. זה אלה, בקול מכל וקול. היקים אומרים אברהם בקול, יצחק מכל, יעקב קול. לא אברהם, יצחק ויעקב בקול מכל קול. מה? היקים, זה שהיקים, כן? בברכת המזון, האם אתה אומר, אברהם, יצחק ויעקב בכל מכל כל?
זה הקים כל אחד מיוחמה,
אברהם בכל. טוב.
אומרת, חדש.
שלושה לא שלט בהן יצר הרע. היה להם יצר, אבל הוא לא שלט בהן. אלו הן, אברהם, יצחק ויעקב, תכתיב בו בכל מכל כל. אני מבינה שזה גם כן, זה חלק מהברכה. ויש אומרים אף דוד, תכתיב בליבי חלל בקרבי, אז הוא הגיע למצב שהוא שלט ביצר רע, והיצר רע לא שלט בו. הוא הגיע למצב שהיצר היה מת בתוכו. ואידך, צער היהודי כמדקר, ומי שלא מונה את זה, הוא אומר שפה דוד אומר את הסבל שלו, שכאילו כבר הלב שלו מת מרוב צער. זה לא הולך על היצר הרע. תנו רבנן, שישה לא שלט בין מלאך המוות. מת ומיתת נשיקה, לאלוהינו. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. אברהם, יצחק ויעקב, דכתיבו בכל מכל כל. אבל מה מבינה שזה חלק מזה, זה חלק שהם זכו למעין עולם הבא בעולם הזה. משה, אהרון ומרים, דכתיבו על פי השם. והעם מרים לא כתיב בה על פי השם. זה לא כתוב שהיא מתה על פי השם, אמר בדעזר, מרים נמי בן שיקה מתה, דעתיה שם שם ממשה, כתוב במרים, בתמות שם מרים ותיקבר שם, ואצל משה כתוב הימות שם משה את השם לארץ מואב. אז אני דורש שם שם ללמוד שגם היא מתה כמור, נאמר לא נאמר בה על פי השם, שגנאי הדבר לומר. זה גנאי שזה יאמר שהקדוש ברוך הוא נתן לה מיתת נשיקה, כי אם הוא מבינה מיתת נשיקה כמו שויפח באפיו נשמת חיים זה פה לפה, ככה נצילת הנשמה. אז זה למה שזה לא כתוב, כי זה לא כבוד. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שבעה לא שלט בין רימה ותוליה ואלוהים. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, זה הגיוני, כי הרי למה הרימה שולטת באדם? כי מלאך המוות, כשהוא בא והורג את הבן אדם, אז הוא גורם הרבה דברים. הוא שם בו טיפה של מרה, והטיפה הזו גורמת לו שהוא ימות, שהוא יסריח, שפניו מוריקות. קוראים הרבה דברים, והראשונים מסבירים שגם הטיפה הזו של מלאך המוות היא הגורמת לו את התומה. זה הם שצדיקים במצטם לא מתמים. ובנימין בן יעקב, אברהם צעק יעקב דכתיב בו בכל מכל כל. משה, אהרון מרים דכתיב על פי השם. בנימין בן יעקב דכתיב, ובנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו. מה זה ישכון לבטח? הוא שוכן על הידידות שלו עם הקדוש ברוך הוא. ויש אומרים, אף דוד, גם הוא לא שלט בו רימה ותולעה, שכתיב, אף בשרי ישכון לבטח. זה בשרי ישכון לבטח, שאני בטוח שלא, אותו דבר כמו ישכון לבטח של בנימין. אני בטוח שלא יוכלנו התולעת. ואידך הוא רח מיהודי קבאי. זה בקשת רחמים של דוד, אבל זה לא שהוא היה אפסרי ישכון לבטח. חלק מהבקשה הוא אמר, בבקשה השם, תיתן לי שאפסרי ישכון לבטח. זה בבקשה, זה לא אומר שהוא קיבל את זה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ארבעה מתו בעטיו של נחש. במקומות אחרים הגמרא מביאה מחלוקת. אם מתו בעטיו של נחש או לא מתו בעטיו של נחש. אין מיטה בלא חטא, האם זה חולק על האמרה הזו או לא. אז רבם מתו בעטיו, ורש"י מסביר, עטיו זה תרגום של עצתו של נחש. הם עצמם, היו להם עבירות, אבל לא עבירות מספיק כבדות שהם ימותו. אז כן, בגלל העצה של הנחש, זה מה שגרם להם בסוף שהם ימותו. לא היה להם חטא שעליו היה מגיע להם למות. ואלו הם, בנימין בן יעקב, ואמרם אבי משה, וישע אבי דוד, וחילב בן דוד. וכולו גמרא, כולם הם בעצם במסורת, זה לא כתוב בפסוק, לבר מישי אבי דוד. על ישי, האבא של דוד, זה מפורש בקרא, תכתיב. הפסוק אומר בשמואל, ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא. והמסע בן איש, ושמו יתרה ישראלי, המסע היה הבן של יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בן נחש. אז המסע היה הבן של יתרה ואביגיל. ואביגיל הזאת, היא הייתה בת נחש, ואביגיל גם הייתה אחות צרויה. אביגיל הייתה אחות של צרויה, שהייתה אמא של יואב. יואב בן צרויה, כוונה יואב בן אמא שלו הייתה צרויה. ואנחנו יודעים, צרויה אחות של דוד, וגם אביגיל אחות של דוד. ואיך הפסוק קורא לאבא שלהם? נחש. אביגיל בת נחש, ואביגיל הזאת היא אחות צרויה עם דוד. וכי יואב בת נחש, סליחה, וכי בת נחש היא? מה, אביגיל הייתה בת נחש ולא בת ישי? תכתיב אחיותיהם צרויה ואביגיל. אותו שהם היו אחיות של הבנים של ישי. אז אלא, מה זאת אומרת בת נחש? בת מי שמת באפיו של נחש. אדרן הלך השותפים. אז אנחנו פה מסיימים עם האנשים שלא הגיע להם למות, הם מתו רק בגלל מה שהנחש עשה. עכשיו אנחנו מתחילים פרק חדש. הפרק הזה, בעזרת שם, יעסוק בדינים של מה הכמות שאני צריך להרחיק מלעשות נזק. נזק הראשון שאנחנו נדון בו זה בחפירת בור. עכשיו, יש מחלוקת שאנחנו נראה כל הזמן, וזה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שראינו גם בהתחלת הפרק הקודם, שלי אסור להזיק למישהו אחר. יש יסוד בכל דיני נזיקין שיש איסור להזיק. איסור להזיק גם אם אני הולך לשלם, זה לא מועיל, יש איסור להזיק. עכשיו, מה אם אני עושה משהו שיש לו פוטנציאל בעתיד להזיק לך? אז אתה תרחיק את עצמך מההזק של מה שאני עושה אצלי. אני ברשות שלי יכול לעשות מה שאני רוצה, אתה, אם יש מציאות שזה ייזוק לך מה שאני עושה ברשותי, אז תרחיק את עצמך. וחכמים חולקים על זה, ואנחנו נראה את המחלוקת הזו בעמוד ב'. אנחנו נראה שרבי יוסי אומר שבגירי דילי, שזה החיצים שלי שמזיקים לך, אז אני צריך יותר להיזהר, כמובן שיש בזה התעמקות, נראה בעזרת שם לאורך כל הפרק. המשנה שלנו אומרת, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. כן? אני רוצה לעשות בור, אתה בצד השני, בחצר שלך יש לך בור, אם אני חופר בור, אז הקטלים של הבור שלך עכשיו אין להם את הצמיחה של האדמה כמו שהיה להם קודם. אומרת המשנה, אני לא יכול לחפור בור סמוך לבור שלך, וכמובן שהגדרה מה זה סמוך, זה אחד מהדברים שנתעסק בה. יש פה גם מקום לחלק ממה עשויים הדפנות של הבור שלך, ממה יהיה עשויים הדפנות של הבור שלי. אז המשנה אומרת ככה, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, וגם כן לא שיח, שזה רש"י מצטט לנו כבר מבבא קמא, ששם הגדרנו, בור זה חפירה עמוקה עגולה, שיח זה ארוך וקצר, ומערה זה מצב שיש קירוי, אז לא יחפור אדם סמוך לבורו של חברו, שלא יחפור בור, ולא שיח ולא מערה, ולא אמת המים. אמת המים זה תעלה שהם היו חופרים בעומק המה ורוחב המה, שדרכה היה עובר המים, ולא נברכת כובסין, שהיו עושים איזשהו בור שבו היה מתאסף מי גשמים, ואז היו שמים שם את הבגדים שלהם. והיו להם שני בורות כאלה. אחת שהם היו שמים את הבגדים בצואה של כלבים ליום יומיים, ואז זה מה שנראה בגמרא מחמצן, כי כי הם היו משתמשים בחומץ שבצואה, זה אחד מהדרכים שמאבדים אורות, הם היו משתמשים זה כחומר ניקיון, והשנייה שהיו משפשפים בה את הבגדים בפועל, הניקיון הסופי, זה היה נקרא נדיין. אז הגמרא אומרת פה לא לעשות מברכת, את הבור הזה פה ששמים, איפה שהמים מתפספים לעשות כביסה, התנאי לכל אלה זה אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה ספחים. שימו לב, בהתחלה דיברנו על הבור, עכשיו אנחנו מדברים על הכותל של הבור. כן? מכותל חברו, הכוונה היא שהכותל של הבור שלו. אז הגמרא תדון, למה בהתחלה דיברתי על הבור, סמוך לבורו של חברו, עכשיו אני אומר, תרחיק מהכותל של הבור של חברו שלושה ספחים. וסעד בסיד, אוקיי, ומרחיקין את הגפת. יש דברים שהם גורמים חום, וכשהם גורמים חום אז הם יזיקו לכותל של השכן שלי. אז המשנה אומרת שאני בחצר שלי צריך להרחיק את הגפת, שזה אחרי שהיו סוחטים את הזיתים היה נשאר פסולת מהזיתים, זה נקרא גפת, ואת הזבל, שזה גם כן באופן טבעי מתחמם, ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים, והסלעים פה הכוונה זה חלמיש, זה הסלעים שמהם אפשר לעשות ניצוצות, שהם גם כן יש בהם חום. אז את הדברים האלה צריך להרחיק מכותלו, ופה מדובר על כותל לא של בור, אלא כותל של טיט, כותל של השכן, אני צריך להרחיק את זה מהכותל שלו, שלושה צרכים גם כן, או סד בסיד, ופה יש גרסות, האם זה וסד בסיד או סד בסיד, האם אני צריך את שני התנאים או כל אחד מהם מספיק. אז דין ראשון שאני במשנה היה לגבי חפירת בור. הבור שלי צריך להיות רחוק מהבור שלך, פלוס אני צריך לסוד אותו בסיס, שהמים לא יעברו ויחלחלו לבור שלך ויזיקו לכותל של הבור שלך. זה היה הדין הראשון במשנה. דין שני שבמשנה זה שאני לא יכול להסמיך לכותל שלך, אם יש לך כותל של טיט, אני לא יכול להסמיך דברים שמתחממים, אלא אם כן אני צריך להרחיק שלושה צפחים, או לסוד בסיס, זה לפי גרסה אחת, או שאני צריך שני התנאים, אני גם צריך להרחיק שלושה טפחים את הדברים המתחממים, וגם לסוד לסיד. דין שלישי במשנה. מרחיקים את הזרעים. אני הולך לזרוע, אז כמובן, איך שהזרעים גדלים, הולך השורשים יזיקו. ואת המחרישה, כשאני חורש, הוויברציות, זה מערער את הכותל. ואת מי רגליים מן הכותל, שלושה טפחים, גם הם, המי רגליים, בסוף ימסמסו את הכותל. אמרנו, מדובר פה על כותל של טיט, אז כל הדברים האלה אני צריך להרחיק מהכותל שלושה טפחים. אני אומר,
הכוונה את המים
עצמם, או את השירותים? אני מבין איפה שהוא יטיל את המי רגליים. ככה אני מבין. יש ניצוצות.
כל מה הם יצאו את הכותל?
אז אני חושב שמי רגליים, בגלל החומציות שלהם, הם יותר מזיקים. ככה אני הבנתי.
אבל זה לא בא
טוב. מה? לא נראה לכם, אני לא יודע, ככה אני הבנתי. כבר הכוונה, תראו, גשם זה לא אחיות שלי, אבל מרגליים זה אחיות שלי. כאילו, לא להטיל אותם שם, ככה אני הבנתי. טוב, אתם צודקים, מלשון רש"י ממסמסים את הלבנים שהן של טיט יבש. משמע שאני גם לא יכול לשפוך מים שם, אבל לא יודע, אוקיי. ומרחיקים את הריחיים. שלושה, פה שם לריחיים יש, זה אבן גדולה שמתגלגלת על התחתונה. כן, אותו נותן ציור? טוב, אז בוא, הציור הזה יועיל לנו, שני הציורים. יש את הריחיים, איפה אני לא רואה פה את הציור של הריחיים? אז יש את השכב, את האבן, שכב, שכב, האבן שמלמטה, ואז יש את הרכב, את האבן שמתגלגל מלמעלה. עכשיו, זו שמתגלגל מלמעלה היא יותר צרה. אוקיי, אני לא מבין בריחיים, אם הם צעירו הם עדיין מבינים יותר טוב ממני. אני דמיינתי, כמו שיש בכותל, ליד הקרדו, יש שם אבן עומדת על אבן תחתונה. אתם מכירים?
כמו בית בד.
אני לא מבין מזה.
כזה שזה מתגלגל מסביב, נכון?
אז תמים ריחיים זה רק ככה? רשי מסביר לנו שהעליונה היא טפח יותר קצרה מהתחתונה, אז בגלל זה המשנה אומרת לנו שצריך להרחיק אותה שלושה מן העליונה, שזה ארבע מהתחתונה, כי התחתונה מתרחבת עוד טפח. אוקיי? ואת התנור, ופה יש, שווה ללמוד את הרש"י הזה, כי תנור זה נוגע לנו גם בדיני טומאה וטהרה, גם בדיני שבת, זה מאוד מאוד מופיע בכל הש"ס. אז אנחנו יודעים מהלכות שבת שתנור פנוי באלכסון. יש לך אש רחבה מלמעלה, מלמטה יש לך רחבה, מלמעלה יש לך פתח צר, ויש הבלו רב, חומו גדול. רש"י פה מתאר לנו, וזה בעצם מה שיוצא מהמשנה, שיש לך את הקליה, יש לך את הבסיס מלמטה, שהוא רחב ארבע, ואז מלמעלה הוא הולך ונהיה יותר צר, ואז הוא נהיה טפח יותר צר, אז עוד פעם, ארבע מהשפה מלמטה, שלוש מן הקליה, פה שהשפה מסתיימת, אולי בתמונה אמרים לכם, זה, הבסיס מסתיים, הוא הולך ונהיה יותר צר טפח, אז מילא אתה רק צריך להחליק שלוש מהחלק העליון, ועל גבי זה אתה מחבר את התנור מלמעלה. עכשיו, התנור הוא בעצם, רש"י פה כותב דבר מאוד מעניין, הוא אומר, כלי חרס הוא שרוף בכבשן כשאר כתרות ופיו למעלה. קצת תמוע, כי הרי הוא נהיה רחב בלמטה, ככה אני עושים את הכלי חרס, אני לא מבין את הרש"י הזה, אבל יהיו לזה השלכות לכל הש"ס, התיאור הזה של רש"י. מה שאני מכיר, זה התיאור הכי מדויק שיש לנו ברש"י בש"ס, על הגדרה מה זה התנור, עם המון השלכות.
גם בשבת, ככה אתה מבין שזה התנור.
בשבת רש"י מתאר לי רחב מלמטה צר מלמעלה. אני לא מבין שככה בונים כמו אוהל, נכון? אני לא מבין שככה עושים כלי חרס. רחב מלמטה צר מלמעלה.
לא, אבל זה צריך להיות תנור. כאילו, כאן, שיהיה לי מספיק מקום להכניס גחלים.
מלמטה?
לא, מלמעלה.
מלמעלה. הגזירות שופטים או מלמעלה או מלמטה בתוך האש. זה היה משהו גדול. אבל רש"י גם במקומות אחרים מסביר שהם מחברים את זה לקרקע. פה רש"י מתאר שיש איזשהו בסיס, שהבסיס הזה היה מצית ואבנים, לפי זה צריך קצת להבין את הסיפור של חוני המעגל. מה פה היה מתמסמס אילו היו יודעים גשמים על התנורים שלהם? כנראה איזשהו חיבור פה, היו מחברים את זה גם לקרקע וגם לבסיס הזה, וזה היה שומר על החום באופן מאוד מאוד טוב. אנחנו רואים מהגמרות. אוקיי, אז עכשיו נפריד את הסוגיות. עוברים לעמוד ב'. הגמרא מתחילה עם השאלה שאנחנו שאלנו. הרי המשנה תיארה שאי אפשר להיות סמוך לבור, אלא מה מרחיק מהכותל שלושה טפחים. אז למה פתח בבור ומסיים בכותל? למה המשנה עברה מדיון בבור לדיון בכותל של הבור? כן? שאלה פשוטה. אומרת הגמרא, אמר אביי ביתמר רב יהודה, מכותל בורו שנינו. כמו שהסברנו במשנה, זה הפשט. הפשט הוא מהכותל של הבור. זה בעצם מה שהמשנה התכוונה לומר. אני באמת המשכתי בדיון בבור, לא עברתי דיון לכתלים עדיין, זה המקרה הבא במשנה, אבל מה שהתכוונתי זה להרחיק מהכותל של הבור. אז הגמרא אומרת, רגע, עדיין, למה שנית את הלשון? ולידני, אלא אם כן הרחיק מבורו שחברו ג' טווחים. בסדר, מה, עדיין, למה שינינו את הלשון ודיברנו על הכותל? עונה הגמרא, הקמה השמלה, התנא בעצם על ידי זה שהוא עבר לדון בבור, לימד אותי דכותל בור שלושה טפחים. אם אתה רוצה לדעת מה העובי הסתמי של הכותל של הבור, זה שלושה טפחים, נפקא מינה למקח וממכר, כדתניא, האומר לחברו, בור וחותליה אני מוכר לך, צריך שיהיה הכותל שלושה טפחים. אז פה ישנו גם הכותל שלושה טפחים וגם המרחק בין שני הבורות צריך שיהיה שלושה טפחים. אז פה כולנו יחד. כאן. כן? אוקיי. אומרת הגמרא, יתמר, ישנו עכשיו ממרא הלכתית. אנחנו עכשיו ניכנס למחלוקת המוראים. תמיד יתמר זה מחלוקת המוראים או ציטוט המוראים. מה קורה, האם החיוב שלי להרחיק מהשכן הוא תמיד, גם אם אין שם בור, החיוב הוא כשיש בור תחי. האם אני צריך לצאת מתוך נקודת הנחה, אולי הוא ילך לחפור שם בור, תחיק מהשטח שלו את השלושה תחים, ואני אומר לו, רק שיש בור. הבא לסמוך בצד המיצה. יש גבול בין השדה שלי לשדה של השכן, ובצד של השכן אין עדיין בור, אני רוצה לחפור בור, הבאי אמר סומך, אתה רוצה לחפור, אין בעיה, אתה לא צריך להתרחק. הוא ירצה לבוא לחפור בור, הוא יצטרך להתרחק, אתה לא צריך להתרחק. ורבא אמר אינו סומך, אתה לא יכול להסמיך את הבור שלך לקצה השדה, כי הוא עלול לחפור שם בור. למה? מסביר רבא, דאמר לי, כי היכי דעת אמלכת וחפר, שהשכן יכול לומר לו, כמו שאתה החלטת לחפור בור בסוף השדה שלך, ענה נמי ממלכנה וחפרנה, גם אני ארצה לחפור בור בשדה שלי. אז ממנה אני, הוא לא יכול. כן, אתם איתי? אוקיי. אומרת הגמרא, איקא דאמרי עכשיו, אז מה המחלוקת? האם אני יכול ליזום חפירת בור בשדה שלי, או אני צריך לחשוב שהוא עלול לחפור בשלו, והוא יכול למנוע, הוא יכול לטעון, אני גם רוצה לחפור. אז אביי אומר, אתה לא צריך לחשוש, רב אמר, אתה חושש. אז באיזה מציאות אתה צריך לחשוש? איקא דאמרי, יש אומרים, בשדה שאינה עשויה לבורות, דברה כל סומך. אם זה מציאות שאין סיבה לחשוב שהוא הולך לחפור בורות, אז כולם אומרים, אתה יכול לחפור. כי פליגה בשדה עשויה לבורות. אביי אמר, סומך. מתי אני אומר ש... אז המחלוקת אביי ורבה היא כשיש לי שדה, שבעצם הדרך הוא לחפור פה בורות. כן, אתם איתי? אוקיי. אז אם הדרך היא פה לחפור בורות, אז אני דילגתי פה?
כן.
אני דילגתי, נכון?
כי למעלה אמרת מירה וקפץ לרבה
שלי. סליחה, אני דילגתי. בואו נחזור. שוב, משהו פה לא הסתדר לי, לא הבנתי. אז נתחיל שוב. אז... איתמה, הבא לסמוך בצד המצר. אביי אמר סומך, ורבא אמר אינו סומך. נקודה. בנם רוצה לחפור בור, האם הוא יכול לסמוך או לא. אני דילגתי לממלכנת. לא הבנתי איך נכנסתי בהתחלה סוגיה, לא הסתדר לי גם. אוקיי, אז אביי אומר, אתה רוצה לחפור ליד המצר, אתה יכול לחפור. רבא אומר, אתה לא יכול. אומרת הגמרא, בשדה עשויה לבורות, דברה הכל אינו סומך. כולם מסכימים זה שדה שהטבע הוא שהוא, הוא ילך לחפור. יש לו דוגמה, רש"י אומר, בית השלחים, שדה שצריכה עוד מים, משילה ולאי, היא צמאה כל הזמן. אני יודע שהוא יצטרך לחפור בור פה, אני לא יכול לבוא ולחפור בור שימנע ממנו. אז, אז באמת גם אביי מודה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות ממש סמוך לגבול, כי גם הוא יצטרך לחפור בקצה השדה שלו, למרות שהוא עוד לא עשה את זה. כי פליגי, בשדה שינה עשויה לבורות. שהשדה שלו היא לא בית השלחים, אז אין סיבה שהוא יהיה מחויב לחפור פה בו. אביי אומר סומך די נעשויה לבורות, אז אני לא מזיק לו כלום. אני רוצה לסמוך את זה לקצה השדה, אין בעיה, אני סומך את זה לקצה של השדה שלי. רב אמר אינו סומך, דאמר לי, כי השכן יכול לטעון לו, כי היכי דעת אמלכת וחפרת, ננמי ממלכנה וחפרנה. כמו שאתה רצית, גם אני. אני ארצה לחפור בור, למרות שהשדה לא עשויה לכך, אל תסמיך את הבור שלך לסוף השדה. עד פה אנחנו יחד, כן? אי כדי אמרי, אז הביאור הראשון היה שהמחלוקת היא דווקא בשדה הביאור הראשון היה שהמחלוקת היא דווקא בשדה שאינה עשויה לבורות. כן? אם זה שדה שעשויה לבורות, אז ודאי שהוא יכול לטעון, אל תסמיך את הבור שלך לקצה השדה. כי אתה יודע שאני אצטרך לחפור שם. אוקיי. איקא דאמרי, כיוון אחר. בשדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך. כי פליגי בשדה עשויה לבורות. כשהיא לא עשויה לבורות, אז גם רבא מודה שאתה יכול לסמוך. כל המחלוקת היא הפוך. כשהשדה עשויה לבורות, אביי אמר סומך. אפילו לרבנן, דאמרי מרחיקין תאילן מן הבור 25 אמה, התאמו, אתם זוכרים, אמרנו, יש לנו מחלוקת בסיסית רבי יוסי ורבנן, האם אני בתוך הרשות שלי צריך למנוע הזק ברשות שלך. אני עושה משהו ברשות שלי, אני לא עושה משהו אצלך. אבל בעתיד זה עלול לגרום לך הזק. אני רוצה ליטה אילן. עכשיו, אילן חזל היה להם קבלה ש-25 עמות, השורשים שלו עלולים להתפרס, ואתה תרצה לחפור בורות, לבנות קטלים, יהיה לך בעיה עם האילן שלי, שאני נותן בשדה שלי. אז באיזשהו מקום אתה אומר, רגע, אז תתיד למצוא אילנות אצלי. חכמים אומרים, אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שאולי הוא יחפור בור, חכמים אומרים, אתה צריך להרחיק את האילן שלך מהבור שלו 25 עמה. אז אומר לנו הבאי, לפי האי קדם ריאזו, גם בשדה, מתי מחלוקת? גם בשדה שעשויה לבורות. הוא עלול לחפור בור, בכל זאת הבאי סובר, אתה יכול לחפור את הבור בקצה השדה. למה? אפילו לרבנן דאמרי מרחיקין תאילן מן הבור 25 שמה. התמוד בעידן הדקנתה הייתה לבור. מתי חכמים אומרים, אתה צריך לשמור מרחק? יש כבר בור. יש כבר בור, אל תיתה אילן, 25 שמות, סמוך לבור שלו. אבל הח, בעידן הדקה חפר לטה לבור. אז הבאי, שוב, לפי הקדמי, כשהשדה לא עשויה לבורות, אין לי סיבה לחשוב שהוא הולך לחפור בור, כולם מסכימים שאני יכול לחפור בקצה השדה, למרות שזה לישנה כמה אומרת, המחלוקת היא בשדה המחלוקת היא בשדה שאינה עשויה לבורות. אבל אם זה עשוי לבורות, גם הבאי מודה שתשמור מחד.
בשדה שאינה עשויה לבורות, כי הוא פיש מהתרמה, עכשיו,
שנרשום את זה? שוב, איקה דאמרי, נחזור על איקה דאמרי השני. בשדה שאינה עשויה לבורות, תברא כל סומך, כי פליגי המחלוקת היא בשדה עשויה לבורות. במקרה שהשדה היא עשויה לבורות, אז שם, אפילו שם הבאי אומר, סומך. והחידוש שלו הוא, אפילו לרבנן דאמרי מרחיקין תאילן מן הבור 25 שמה, אני צריך לשמור את האילן שלי מלהזיק לבור שלך. התמו למה ברשות שלי אני אחרי למנוע הזק ממך? כי זה בעידן הדקנתה. איתה לבור, כשאני בא לטוע, כבר קיים את הבור שבעתיד האילן שלי עלול להזיק לו. אבל אחר בעידן הדקה חפר לטה לבור. אז למרות שהשדה היא עשויה לבורות, אומר לנו הבעיה, אני לא צריך לדאוג, אבל עוד לא חפרת, אני לא צריך למנוע הזק ברשותך, שעוד לא קיים, עוד לא הפוטנציאל קיים, אני לא צריך למנוע את זה ברשותי. רבא אמר, אינו סומך, רבא אמר, אתה לא יכול לבנות את הבור, אפילו בשדה שעשויה לבורות, מה אומר? אפילו לרבי יוסי. שרבי יוסי אמר, זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הוא אומר, שמע, רבי יוסי, הרי אני לא חייב להרחיק ברשות שלי מהעזק שלך. אני ברשות שלי יכול לעשות מה שאני רוצה. בכל זאת פה, רבי יוסי אומר, אתה לא יכול לסמוך את הבור שלך לשדה שעשויה לבורות. למה? כן? כן, חבר'ה, לפי הקדם השני?
למרות שהוא אומר.
הני מליהתם דבידן הדקנתה לתניהו לשורשיו דמזכילו לבור. ברגע זה אין שורשים שמזיקים, נכון? נכון בעתיד יגדלו השורשים והבור כבר קיים, אבל זה לא מעניין, זה ברגע זה אני לא גורם הזק. זה שבטבע יתפתח איזשהו הזק מהאילן שלי שמתפתח, אני נתתי ברשות שלי, כן? אבל איך שאתה חופר את הבור, אמר לי כל מרה ומרה דקמחיה. כל חפירה שאתה מכניס לאדמה, כמר פיתה להרי, היא מזיקה לאדמה שלי. אל תאמר לי, בעתיד יש הזק. עכשיו, מה? כי החפירות, הדפיקה באדמה. כל חפירה שאתה מוציא מהאדמה, אתה מזיק, אתה מוציא מהסמיכות של הקרקע שתומכת בבור שלי. אז זה לא דבר בעתיד. אז מילא, גם רבי יוסי טוען רבה, גם רבי יוסי יהיה סוף פה. ברור? אוקיי. אומרת הגמרא, תנן, עכשיו אנחנו מנסים להביא ראיה. המשנה אומרת, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. אז אתה צריך לעשות את ההרחקות, כן. אז המשנה אומרת, אתה לא יכול לחפור ליד הבור שלי. אנחנו מבינים מהמשנה שלנו, תמה דאי כבור, בגלל שלשכן שלי כבר יש בור, אז אני צריך להרחיק. הלק הבור סומך, אבל אם אין עדיין בור, אני יכול לחפור שם בור. בשלמה להחליש נדאמרית, בשדה שינה עשויה לבורו. לכולי אלמה, דברי הכל סומך. זה הליש מבט רגיל. הליש מבט אומר, המחלוקת היא כשעשוי לבורות, אבל כשזה לא עשוי לבורות, אני לא צריך לדאוג שהוא הולך לחפור. גם רב המתיר. אז מניטין שאומרת, את רק לא יכול לחפור, כשיש כבר בור, זה בשדה שאינה עשויה לבורות. ממילא לולי זה שיש לו כבר בור, אני הייתי יכול לחפור את הבור שלי. רק בגלל שיש לו בור, שאני לא יכול. כן? אלא להח...
אז אנחנו יכולים לומר שהמשנה הזאת מדברת בשדה שאינה עשויה לבורות.
נכון. אז המשנה תהיה בשדה שאינה עשויה לבורות, סתם ככה אני יכול לחפור בור, כולם מצרים שאני יכול לחפור בור, אלא מה המשנה אומרת? כשכבר קיים בור לשכן, תחריק, אל תחפור בור אצלך, בלי להרסות את ההרחקה. אז המשנה מסתדר. זה כולי עלמא. כן, גם לבית, גם לרבה, כי כולם מסכימים, לפי הלישנא בתרא, שבשדה שאינה עשויה לבורות, אני יכול לסמוך. כן? כולי עלמא מותר. בשדה שאינה עשויה. אז ממילא, המשנה שלנו שאומרת שהטעם היחיד שאסור זה כי הוא כבר יש לו בור, היא מדברת על שדה שאינה עשויה לבורות. בגלל זה סתם ככה היה מותר לי לסמוך לשדה שלו. המשנה לא דוח פה כי כבר קיים בור. כי כבר קיים בור, זה הדיוק שלנו. כל האיסור הוא כי כבר קיים, הוא כבר חפר.
אבל...
היא אינה עשויה לבורות. בגלל זה... יפה, אלא להח לישנה, לפי הלישנה כמה דאמרית בשדה שאינה עשויה לבורות ליגי, אפילו בשדה שאינה עשויה לבורות, רבה אוסר, וכל שכן גם הבאי אוסר כשהיא עשויה לבורות, כן? אז ממילא, אין לי אף מציאות שרבה יתיר לי לחצילה לחפור בור, אין לי מציאות, תמיד רבה אוסר. אז איך רבה יסביר לי את המשנה? למה המשנה רק אוסרת? כי הוא כבר יש לו בור שם. הרי גם בלי זה רב אומר תמיד אסור, אין מציאות שרב המציר, לפי הלישנה כמה. אלא להח לישנה דאמרית בשדה שאינה עשויה לבורות, פליגי. וישתם על הבאי הניחה, הבאי אין לו בעיה, הבאי מתיר לך לחפור למרות שאינה עשויה לבורות. אלא לרב הקשה, אז איך רב מסביר את המשנה, למה המשנה צריכה את הטעם לא יחפור כי הוא כבר יש לו בור, גם סתם ככה רב אוסר בכל אופן לחפור. אמר לך רבא, היית מרעלה, אמר רבי ויתם רב יהודה, מכותל בורו שנינה. הוא אומר, הרי המשנה אמרה, מכותל בורו. אז ממילא המשנה באה לומר לי ששניהם צריכים לעשות את ההרחקה הזו. כשכתוב שהוא צריך להרחיק, זה לאו דווקא שהוא צריך להחיק כי כבר קיים בור, אז תחיק מהבור. אתה צריך להחיק, לשמור מחד, נו זו שיטתי. אתה צריך לאשר לו לחפור את הכותל, כל אחד צריך לקחת את המרחק.
זה היית מרעלה, על השני, זה עלה?
על המשנה הזו, הרי אנחנו בראש העמוד ציטטנו מהבאי הביתם רב יהודה, הסבר במשנה, שאלנו מה זה להרחיק מהכותל, הכוונה היא שכל שכן צריך לקחת את המרחק, שהשכן השני יכול לחפור את הבור. אני לא יכול לחפור את הבור שלי ממש בקצה, שהוא צריך, כן, שהוא צריך לתפוס את המרחק. אז הוא אומר, לפי ההסבר הזה, זה בדיוק שיטתי. לפי שיטתי, גם בלי שקיים שם בור, אתה צריך לשמור מחק, אז לפי ההסבר של הבית במשנה, זה מסתדר טוב מאוד. המשנה לא באה לומר, תשמור מחק מהבור דווקא. היא באה להגדיר לי, מה המחק שאני צריך לשמור? מהכותל, מהקצה של הבור שלו, לו הוא יחפור. אבל לאו דווקא שיהיה שם בור. כן, חבר'ה?
כן.
אוקיי. אומרת הגמרא... איקא דאמרי תנן לא יחפור אדם, אני קורא לפי הבא, תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. ויתמר הלאה, עכשיו אנחנו נלך בכיוון ההפוך. לפי רב המשנה מסתדרת טוב, אז עכשיו בוא נראה רגע, לפי ההסבר של הבאי עצמו, איך המשנה מסתדרת. ויתמר הלאה, אמר הבאי, הביתם הרב יהודה, מכותל בורו שנינו. אז מה אנחנו אומרים? אתה רוצה לחפור בור, אתה צריך לשמור מרחק מהכותל שהוא עלול לחפור, מהבור שהוא עלול לחפור בעתיד. כן? אז רגע. בישנה מלאך לישנה דאמרית בשדה עשויה לבורות, תברא כל אינו סומך. עכשיו לשנה כמה מסתדר לי? אם אני צריך לשמור מרחק מהקוצר שהוא עלול לחפור, אז אני מבין, אם הבעיה רק התיר לי בשדה שאינה עשויה לבורות, אבל בשדה עשויה לבורות הוא גם אוסר, אז הוא יסביר לי שהמשנה דנה בשדה עשויה לבורות. כן? אנחנו פשוט עושים את הרברס ממה שעשינו קודם עכשיו. ברגע שהרב הסביר לי איך המשנה מסתדר לשיטתו, אני אומר, רגע, אז איך היא תסתדר לפי הבעיה ריק אדם אחר? הרי, כן? חבר'ה, זה מהלך יחסית פשוט. יציק, אתה איתנו? מה אני, זה אני לא יכול לתת לך, מה אני אעשה?
לא, בסדר,
אז שוב, אז איק אדם, אני הולך בנציאה הפוכה. אני אומר, רגע, אם פשט במשנה הזה, כשאני הולך לחפור בור, אני כבר צריך להתחשב בבור שהוא עלול לחפור, אז אני מבין לפי איק אדם הראשון שיש מציאות שהבעיה אומר אתה צריך להתחשב מראש, זה בשדה שעשויה לחפור. אני מבין, אז המשנה שלנו תהיה בשדה עשויה לחפור, בגלל זה המשנה אומרת מראש אתה צריך להתחשב. אז אם לפי האית מרלה אמר רבי ויתם רב יהודה שהם הגדירו את המשנה מכותל בראש ענינו וישתם אלה החלישנה לפי הלישנה כמה דם בשדה עשויה לבורות דברה כל אינו סומך אתה, אז יש מציאות שגם הבעיה אומר אתה צריך להתחשב מראש אז ניתן בשדה עשויה לבורות ובגלל זה אני צריך להתחשב מראש כי זה שדה עשויה לבורות יש לו בית השלחין הוא הולך לחפור שם אלא להחלישנה באמרית לפי הלישנה בצרה שבכל מציאות הבעיה אומר מותר לך לחפור אלא להחלישנה באמרית בשדה עשויה לבורות פליגי בשלמה לרב הניחה כי הרי לרב עדיין יש מציאות שאסור הוא אומר בשדה עשויה לבורות, אז אני אוסר לך לחפור. אלא לאביי קשה, מה אביי עושה עם המשנה? אומרת הגמרא, אמר לך אביי, מניתין שבאו לחפור בבת אחת. המשנה מדברת במציאות שאתה יודע שהוא הולך לחפור. המשנה מדברת, שנינו באים לחפור, והמשנה אומרת לי כמה מרווח כל אחד צריך לקחת, אף אחד לא יכול לחפור על הקצה ולומר שמה, אתה תפוס מרחק. כן? ברור. אוקיי. חבר'ה, זו סוגיה לא קלה, אבל אני חושב שהרגע שיש לנו את זה לפנינו, אני מסכים. אני מסכים, אבל כשתחזור את הטרש הזה זה לא קשה. אני אומר, זה לא דווקא קשה ברגע שיש לך את התמונה הזו לפניך, זה לא כל כך קשה. תשמע. תשמע, עכשיו אנחנו מנסים להביא עוד ברייטה שתוכיח לנו על נגד הבית. כתוב סלע הבא והידיים. יש לך אדמה שהיא מאוד רכה, אתה רק מרים אותה היא מתפוררת, כן? אז על אדמה כזו הברייטה אומרת זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן, זה מרחיק שלושה טפחים בסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים בסד בסיד. אז אנחנו מבינים שכל אחד כבר צריך מההתחלה לתפוס מרחק. אף אדם לא יכול ללכת על הגבול ולומר, טוב, אם תרצה לחפור בור, תפוס אתה את המרחק. זה נגד הבעיה. הבעיה אמר, כל עוד שאין לך בור, אני יכול לחפור על הגבול. זה מה שהגמרת מתרצת. בא וידיים, שני, מה אתה רוצה? אדמה שמתפוררת, גם הבעיה מודה שאתה לא יכול לחפור על הגבול, כן? גם אם אין בו. הבעיה רק הציעו באדמה רגילה, אבל במצב כזה שכל אחד צריך לתפוס מרחק, ואתה עד כדי כך האדמה מתפוררת, אז זה גם הבעיה מודה. אומרת הגמרא, רגע, אבל זה פשוט, כמו שכולכם קפצתם ועניתם. ודקרי לי, מה יקרי לי? מה הייתה הפושיעה? מה היה המאמין? כן? הגמרא אומרת, בא בידיים הצטריך עלי. הוא הבין בברייתא שבאמת זה דין לא רק ובא בקרקע הזו שמתפוררת. אלא מה? המשנה באה ללמד אותי סקא דאיתך אמינא. כיוון זה בא בידיים ובעינה מרב חטפי. הייתי חושב, אולי, אם זה בא בידיים, אתה צריך יותר משלושה טפחים. כמה שמלן שזה גם בבא בידיים זה רק ככה. אבל החידוש הוא, הייתי חושב שבאמת גם באדמה רגילה אתה צריך לתפוס את המרחק ולשמור מרחק מהשכן למרות שהוא עוד לא חפר את הבור ואז ראיה נגד הבית. כן? כן. אוקיי. נעמוד פה.